ערב טוב, ברוכים הבאים. היום נקרא שתי תורות מרבי נחמן שבהם הוא מדבר על החשיבות של דיבורי התחזקות עם הזולת, שבשני המקומות הנושא הוא שגם אם אל הזולת הדברים לא כל כך הועילו, הם יוכלו להועיל למדבר. רבי נחמן מדבר על כך שכשאני פונה אל הזולת, לפעמים זה משפיע עליי, הדיבורים שאני מדבר אליו, גם אם עליו הם תרם השפיעו או שבכלל לא השפיעו. זאת אומרת שיש תועלת גדולה למדבר. זה מתחיל בתורה קפ"ד, כשאחד מדבר עם חברו ביראת שמיים, נעשה אור ישר ואור חוזר. לפני שנקרא את זה מתוך מילותיו, כשאני מדבר על הזולת והדברים נספגים בליבו, זה אור ישר ממני אליו. אבל אם ליבו סגור, או זה כמו שאני זורק משהו אל הכותל, אל הקיר, אז זה פוגע בכותל, בקיר, לא נשאר שם וחוזר אליי. זה נקרא אור חוזר. עכשיו הוא אומר, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר. לפעמים האור חוזר אל המדבר לפני שהוא נקלט אצל מי שהוא יועד עבורו. כשמקבל יש לו מוח קטן, ואין יכול לקבל דברי חברו. כי אז, קודם שמקבל חברו ממנו, שזה בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחברו, אזי האור חוזר קודם לאור ישר. בכל מקרה, בין שזה חוזר, בין שזה ישר, בשני האופנים איזו מילה מופיעה? אור, התענגו עליה. אור ישר, אור חוזר, העיקר אור. כשמדברים חברו ביראת שמיים, אף שאין חברו מקבל ממנו, עכשיו הוא מרחיב את האפשרויות. אפשרות אחת הוא דיבר שהדברים לא מתאימים לשכלו. עכשיו יש עוד כל מיני סיבות שחברו לא מקבל ממנו. יכול להיות שהוא לא מסכים אל הדברים, יכול להיות שהוא לא פתוח לרעיונות שמושמעים. אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחברו. כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחברו, על ידי זה חוזר האור אליו. הכאה במובן הזה שכמו גלי הקול מגיעים אל הקיר, ואז הם חוזרים בחזרה, הם לא נבלעים שם אלא הם חוזרים אל המקום הבא. כמו מי שמכה בכותל, שחוזר הדבר אליו. כמו כן, כשמדבר לחברו, אף על פי שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא בעצמו יכול להתעורר מהם על ידי ההכאה. אם כי עם התיאוריה הזאת צריך להיזהר, כי גם כשנותנים ביקורת או תוכחה לאחר, יכול להיות שהאחר בכלל לא מקבל את מה שבאנו להגיד לו. והביקורת או ההקטנה או המילים המחלישות הם בעצם חוזרים עלינו. רק הפעם לא נשתמש בביטוי אור, נקרא לזה בכל מיני ביטויים אחרים, רעיונות חוזרים, רעיונות ישרים ורעיונות חוזרים, אבל לא אור. אז אומר, אף על פי כן הוא בעצמו יכול להתעורר מהם על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים לגבי חברו ויקעו בו וחזרו אליו. על כן, אם היה מדבר אלו הדיבורים בינו לבין עצמו, יכול להיות שלא היה מתעורר מהם כלל. כי יש גם את היכולת לדבר אל עצמי בהתבודדות. יכול להיות שלא היה מתעורר מהם כלל. ועל ידי שדיברם לחברו, התעורר מהם, אף שחברו לא נתעורר, כי חזרו אליו על ידי בחינת הכה. אז יש פה עידוד להיות בעניין הזה של שיחת חברים, שאצל רבי נחמן זה נושא מרכזי וחשוב, ובעיקר גם עידוד שגם אם לא ראית את התועלת אצל החבר, לפחות פעל עליך ההתעוררות, וזו התעוררות שלא הייתה יכולה להגיע בינך לבין עצמך. זה המקור הראשון. זוכרים מאיזה טקסט בליקוטי מוהר"ן? קפ"ד. אם יכולים להיזכר קפ"א, שזה אותיות קפה, רק פחות אחד. קפד ראשו. הטקסט השני שמדבר על אותו עניין, מתחיל במילים. אשרי משכיל אל דל ביום ראי ימלטהו השם. איתה נאמר, דאין עניות אלא מן הדעת. מה שאנחנו קוראים עניות שלבן אדם אין כסף, זה שם המושאל. במקור, עניות זה למי שאין לו דעת. מה זה אין לו דעת? הוא לא רואה את הברכה ואת הטוב שיש בה, בעכשוויות. הוא לא רואה את הברכה ואת הטוב שיש בכל רגע בימי חייו. הוא לא מוצא את ההבנות איך להתחבר. דעת זה מלשון חיבור. האדם ידע את חווה אשתו. הוא לא מוצא את הדרך להתחבר אל היש שנמצא עכשיו. לפעמים יש לו תפיסה מאוד מקובעת מהו היש הטוב שאליו הוא יכול להתחבר, ואם זה לא לפי התבנית שלו, אז הוא בתחושה של חיסרון, של ריק. חז"ל אומרים במסכת שבת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. ולומדים מזה שהרי ענווה זה לא הפך של קפדנות. בפשטות, ההפך של ענווה זה גאווה, וההפך של קפדנות זה, אולי נאמר, גמישות. אז אפשר לומר לפי זה, לפי הדבר והיפוכו שחז"ל אמרו, קפדנות מול ענווה, שענווה זה שווה גמישות וקפדנות שווה גאווה. זאת אומרת, אנחנו מצמד המילים הללו שחז"ל נתנו לנו בתמצות, רק ענווה וקפדנות, עשינו מהם ארבע מילים, עשינו מהם טבלה. ענווה שווה גמישות. הענב יש לו גמישות מחשבתית. אם משהו לא מתנהל כפי מחשבתו, יש לו גמישות שיש פה עוד הזדמנויות נוספות לצמיחה על פני מה שהוא רואה. בהגאוותן הוא כביכול מקובע שמשהו לא מתנהל כפי רצונו, הוא לא רואה עוד הזדמנויות. זאת אומרת, בענווה יש גמישות לראות עוד ברכה, עוד שפע, עוד טוב, גם אם זה לא לפי התוכנית המקורית שלי, גם אם זה לא לפי התסריט שאותו תכננתי לראות. זה יכולת לראות מעבר. זאת אומרת שהענוותן, כמו הלל, הוא רואה בשינוי התוכניות הזדמנויות נוספות. כמו בסיפור הכי מפורסם, ששם הוא מופיע בגמרא, ארבעה סיפורים על כאלו שבאו לשמי ולא עלה יפה המפגש, וכאלו שבאו להלל וקרה משהו טוב ביניהם. הסיפור הראשון שבגמרא זה דווקא לא על גרים, אלא אחד שמגיע רק על הלל, והוא מתערב עם חבר שלו על 400 זוז אם הוא יוכל להרגיז אותו. אפשר לומר שאותו אחד שמנסה להרגיז את הלל תמורת 400 זוז זה בן אדם שיש לו כבר תפיסה מקובעת וידועה מראש שאין לתת אמון באף אחד, ושכנראה בשם החירות הספרותית, כשהחבר שלו אומר לו, תשמע, יש איזה צדיק באזור, קוראים לו הלל, שהוא יש לו אכלה וחמלה שלא נדעו כמותו, ואפילו טיפוס כמוך הוא יכול לקבל באהבה ובמאור פנים, הוא מתנגד לאפשרות הזו. וכשהוא נענה להתערבות, לפי התיאוריה הזאת, אני מדגיש, זו תיאוריה שרק בשם החירות הספרותית, הוא לא בעצם, מה שמניע אותו זה לא התאוות ממון, אלא להוכיח את התפיסה שלו שבאמת אין מישהו שיכול להכיל אותו. זאת אומרת, יש לי ניסיון בחיים שכל מי שהייתי איתם בקשר, דחו אותי והעיפו אותי מעליהם. יש אחד שזה קרה אחרי חודשים רבים, ויש אחד שזה קרה מהר מאוד תוך כמה דקות. הוא אומר, ואם תיתן לי להתערב על סכום נאה, אני ביצירתיות שלי יראה לך שגם את הלל, אני בשיטות שלי המתקדמות, מצליח לגרום לו לכעוס. אז הגמרא מספרת שיום שישי היה, והוא הולך מחוץ לביתו בשעה שהוא זיהה שהלל חופף את ראשו, הוא צועק מי כאן הלל, מי כאן הלל, שזה בעצם כינוי גנאי, מקום כי הלל היה באותה עת בתפקיד רשמי של נשיא החכמים, נשיא הסנהדרין. והלל יוצא אליו, הוא שואל אותו מה הוא מבקש, ואז הוא אומר לו איזו שאלה ממש לא קשורה לשום דבר, למה בבליים יש להם ראשים זגלגליים, אולי ראש פחוס או משהו כזה, ואז הלל אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני. שאלה גדולה שאלת בני זה בעצם, הוא אומר לו, אני מבין שאתה מבקש משהו. שאלה זה גם שאלה שקשורה בידע, באינפורמציה, ושאלה גדולה זה בעצם להבין, אני מבין שמשהו מטריד אותך. הוא אומר, אני קשוב לזה. שאלה גדולה שאלת בני. ככה הסיטואציה חוזרת שלוש פעמים. שכל פעם הוא אומר לו שאלה גדולה שאלת בני, ועונה לו משהו ענייני. פעם השלישית, הוא אומר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול. ומתיירא אני שמה תכעס. לכאורה, הוא משתוקק שהלל לכעס. אז מה זה אומר שהוא מתיירא שמה אחד? אפשר לומר שיש פה קשב פרודיאני. זאת אומרת שהוא באמת מתיירא. כי יכול להיות שכל החיים הוא חיכה לאותה דמות שתכיל אותו ושתקבל אותו, הוא כבר התייאש מהאפשרות שזה יקרה. והנה עכשיו שזה קורה, אז הוא באמת מתיירא שהלל יכעס. כי אם הלל יכעס, הוא יהיה כבר מיואש מהאפשרות שזה יקרה. אז יוצא לו פליטת פה כזו, מתיירא אני שמה תכעס. בשלב הזה חז"ל אומרים, נתעטף וישב לפניו, ואמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול תשאל. אם עד עכשיו הריטואל היה שאלה וחזרה לאמבטיה, שאלה וחזרה לאמבטיה, עכשיו הוא אומר לו, כל שאלות שיש לך לשאול בין תשאל. הוא בעצם אומר לו, אני איתך ורק איתך. אם הלל היה אומר לו, תבוא בזמן קבלת קהל, תבוא מחר על כוס קפה ועוגיות טעימות שאשתי מכינה, יכול להיות שזו הייתה תשובה לעניין, אבל הסיפור הזה לא היה נכתב בגמרא. עכשיו, כל זה הערכתי עכשיו, כי את הסיפור הזה הזכרנו פה כמה פעמים, בהקשר לכך שהנבטנות של הלל זו הגמישות שמזהה הזדמנויות. הוא מבין, א', עבור עצמו, שמקרה לא שגרתי כזה, אפשר לראות את זה כתרדנות, והלל פתוח לאפשרות, שיש פה אפשרות לקפיצת מדרגה, יש פה אפשרות לגילוי אלוקות, בתוך המציאות הלא סבירה הזאת. והנה כל כך הרבה שנים אחרי זה, זה אחד הסיפורים הכי מפורסמים של הלל, כולל בגני הילדים. זאת אומרת, זה זכה לעיבודים מאוד מוצלחים, מאוד מפורסמים. אז ענווה שווה גמישות. גמישות זה אומר מוכנות לראות הזדמנויות. היום לימדתי את הסיפור הזה באיזושהי מסגרת. אחת הבנות סיפרה לי בהקשר דומה, שאחרי שרבי משה פיינשטיין נפטר, משה פיינשטיין היה גדול פוסקי ההלכה באמריקה. ואחרי שהוא נפטר, בערב שבת התקשרה איזו גברת אבוגרת, אז הבן שלו הרים, היא שאלה, רבי משה נפטר? רבי משה נמצא, אז הוא אמר לה שהוא נפטר. אני שאלה אותו, מתי נכנסת שבת? אז הוא אמר לה, את הזמן של כניסת שבת היא הודתה, לא? בשבוע הבא היא שוב התקשרה. שאלה, מתי הזמן של כניסת שבת? הוא ענה לה, בפעם השלישית שהתקשרה, אמר לגברת, שכדאי שתדעי, אני אשמח לענות לך, אבל יש לוח שנה, שבו יש את הזמנים לכל שבת, מתי הזמן הדלקת נרות וכניסת שבת. אז היא אמרה, אתה ממש לא כמו אבא שלך. 25 שנה הייתי מתקשרת אליו כל ערב שבת, ומעולם לא אמר לי שיש לוח שאפשר להסתכל בו. ואתה כבר בפעם השלישית מציע לי את זה. במילים אחרות, שכשהיא התקשרה אל משה פיינשטיין לשנה מתי כניסת שבת, הוא זיהה שהיא מבקשת משהו. היא אומרת זה בהקשר שהילל, איך הילל עונה לאותו אחד שפונה אליו? שאלה גדולה שאלת בני. ובעצם שאלה גדולה, אומר אני מזהה שאתה מבקש משהו. אני לא נופל למלכודת וחושב שכל מה שאתה צריך זה לבדוק מה בדיוק קורה עם הבבליים ששאלת. יש פה איזו בקשה מצדך. אז אותו דבר, משה פיינשטיין יודע להאזין לבקשה של הגברת. הוא מבין שהנושא הוא זה לא זמן הדלקת נרות, הנושא הוא של לדבר עם מישהו במהלך השבוע, לצאת מבדידותה, אפילו השיחה הסמלית הקצרה הזאת. עכשיו, הגענו לזה מהמילים, בדיקותי מורן קוף לב, ונחן אומר, דאין עניות אלא מן הדעת. חסר, היעדר דעת, זה באמת עניות. כי כביכול, השירות זה משאבים לממש את רצונותיי. השירות זה משאבים לממש את שאיפותיי. המושג השירות זה שיש לי את צרכיי ועוד. זה בעצם להיות עשיר. יש לי את כל מה שאני זקוק לו ועוד היכולת להועיל לאחרים. והעניות זה אומר שמקמל לי את הבסיס שאליו אני צריך. אז אומרים חז"ל במסכת נדרים, אין עניות אלא מן הדעת. ועל זה צריך רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה. ואדם שיש לו דעת, מלא יש לו גם ביטחון, יש לו הכל. אני קורא עכשיו ספר שמישהו ליקט את כל ענייני הביטחון בהשם, שנקרא ענני בידך. ספר אב קרס, 600 עמודים. הכנסתי שבוע שעבר חנות ספרים בבני ברק, ראיתי ספר שכזה מרשים ב-20 שקלים. ראוי לציין שגם ייתכן שהייתי קונה אותו ב-60 וב-80. אז אמרתי לעצמי, בטח נתקעו עם שטוק או משהו. אמרתי, במחיר הזה אני יכול לקרוא אפילו ערב אחד ולשחרר אותו, כי אשתי מבקשת שאם אני מביא ספרים הביתה זה יהיה ברטר. על כל ספר שאני מכניס אני מוציא ספר. היום בעידן של ריבוי ספרים, הנושא הוא זה לא היכולת לרכוש את הספרים, אלא היכולת לאחסן אותם. ואני חושב שמאז שהתחלתי לאסוף ספרים, זכיתי במקביל להוציא כבר לפחות 20 קרטונים מהבית של ספרים. מקווה שאזכיר עוד השנה את אותו מספר בשנה אחת. בכל אופן, זה נקרא ענני בידך על שם תפילתו של אחד מגדולי החסידות שכתב את המילים ענני בידך כחומר ביד היוצר, ואפילו אם כל ברואי עולם יבוא לעוזרני וזה יהיה ללא עזרתך לא יועילו. אז זה הפך כבר למושג ענני בידך. יש גם לחן של אברהם פריד מאוד יפה ברשת. בכל אופן חשבתי שנתקעו עם שטוק, אבל קראתי בו בשימת לב, כולל הפתיחה, ההקדמה, מי כתב, כתוב, יצא לאור סיוון תשע"ח. אז כנראה מישהו התפיס את זה, ספר של 600 עמודים ב-20 שקלים, מושקע היטב, מנוקד, עבודת עריכה יפה, בקטע של נתינה, בקטע של היעדר רווח. אז אם תלכו לאחת החנויות בבני ברק, תבקשו את הספר ענני בידך, תגידו שלחתי אתכם. או לא תגידו. בכל אופן, אז היו שם שני סיפורים שתפסו אותי על דמות שאני מאוד אוהב. קוראו לו, היה אחד מאנשי המוסר בבני ברק, קוראו לו רבי ינקלה גלינסקי, שמפעם לפעם אני מזכיר אותו פה. יצא ממנו סדרת ספרים של הדרשות שלו שנקרא והגדת. והוא, ינקלה זה יעקב, הוא היה חניך של אסכולת נוברדוק. בתנועת המוסר היו כמה אסכולות, היה אסכולה שנקראת סלובודקה, ששם הדגש או המוטו העיקרי שדיברו עליו עם החניכים היה על כבוד האדם, על מעלתו הגדולה של האדם, להיות מכובד בכל עת, להיות מודע לערכו ומעלתו בכל עת. ובאסכולת נוברדוק, הדגש הכי עיקרי היה הביטחון בהשם. הביטחון בהשם גם עד כדי מעשים קיצוניים. זאת אומרת, בדרך כלל מדברים על המושג לפתוח בקדוש ברוך הוא ולעשות את ההשתדלות הנצרכת במה שאתה צריך. בנוברדוק אמרו גם לא להתעסק בכלל עם השתדלות. זו גישה שראוי לציין היא קיצונית, היא לא המיינסטרים כמו שמסבירים רבותינו מה זה עבודת הביטחון. אבל בוודאי שבן אדם יכול לבחור משיקוליו הוא ומדעתו הוא לסמוך על השם גם בלי ביטחון, גם בלי השתדלות, רק עם ביטחון. אחד הסיפורים שמספרים עליהם את של נוברדוק, שפעם בעיירה הם החליטו לצאת ליער לשלושה ימים בלי מזון בכלל, מתוך אמונה מוחלטת בהשם שהוא ישלח להם מזון. אחד הצעירי העיירה, שהוא היה כבר פורה כל תורה ומצוות, והוא שמע על זה, והוא אמר, אני אעשה להם קטע, אני אעשה מהם צחוק. והוא הכין הרבה סנדוויצ'ים, והוא התחבא שם באזור שבו הם הלכו להתבודד ביער לשלושה ימים, וכשהוא שמע אותם זועקים לשם שמבקשים תדאג להם לאכול, להקים ביטחונם בו, אז הוא זרק את הלחם מהעצים. אז הם נורא שמחו שהישוע הגיע, והוא חמק מהמקום וסיפר לכולם איך הוא עבד אליהם, שהם חשבו זה מהקדוש ברוך הוא, וזה בעצם הוא. אבל אנחנו מבינים שבידינו או באפשרותינו לחייך גם בהיבט הזה, כי יש איזושהי תפיסה ילדותית שזה צריך להיות שערובות השמיים יפתחו, ובעצם מחשבתו שעלתה לו להכניס, להביא לשם את הלחם, היא השגחתו. בכל אופן, אז התור ביאנקל גלינסקי הוא היה חניך האסכולה הזאת, ובימי מלחמת העולם השנייה ובימים שהוא היה בסיביר ובזמנים הכי קשים שהוא עבר בחיים שלו, הוא ממש תרגל את עבודת הביטחון ברמה הגבוהה הזו. אז הוא סיפר שפעם אחת תחת שלטון הרוסים תפסו אותו, והוא היה, דנו אותו למוות. הוא היה בחדר של הנידונים למוות, תא מיוחד, שהיו שם כמה עשרות אנשים, והוא מתאר את החוויה הזו להיות בתא הנידונים למוות, שאנשים בדיכאון, אנשים בוכים, וכל לילה היו מוציאים קבוצה מהם. אומר, השעה החביבה עליהם להוציא אנשים להורג היה בשלוש לפנות בוקר. היו שומעים את היריות בחצר ואחרי זה דממה. ואומר, דווקא שמה, למרות שלא היה הרבה מזון ברוסיה, בתא הנידונים למוות הם היו נותנים מזון בשפע. ואומר, אבל אף אחד לא נגע במזון. אומר, חוץ ממני. לי היה תיאבון, אומר, במרק לא נגעתי מטעמי כשרות, אבל לחם נהוג להקל, שבדרך כלל לחם, אם אין אפשרות אחרת, לאכול גם לחם שמישהו אחר רפא. אומר, אני, היה לי ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, לא שיוציאו אותי או שלא יוציאו אותי, ביטחון גמור שרק רצונו יעשה. זאת אומרת, שאם אני לא אמור להיהרג, זה לא משנה שאני בתא נידונים למוות וכל יום מוציאים כאן להיהרג. ואם אני כן רואה, אז גם היה לי, אומר בנוברדוק, חינכו אותנו להיות עם שקט פנימי, גם עם חרב חדה מונחת על האדם. אומר, זה היה המוטו שממש התאמנו עליו. אומר, עכשיו תשאלו אותי מה עודד אותי באותו רגע. אז אומר מדרש רבה במגילת אסתר, אני כבר אצטט אותו משהו ממגילת אסתר, מהמדרש, וכדאי לציין שכל פעם, הרי כולנו יודעים פסוקים ומדרשים ושמענו סיפורי צדיקים, אבל בכל הזדמנות, בכל סיטואציה, יש איזה סיפור מסוים שמאיר לנו, או אנקדוטה שעולה לנו, למרות שאנחנו יודעים דברים אחרים. אז אומר, באותו יום שהייתי בתא הנידונים למוות, הייתי עם המדרש רבה במגילת אסתר. כתוב שזרש יעצה לאמן שיעשו עץ גבוה 50 אמה. כתוב שלאמן היו 365 יועצים כנגד ימות השנה. יכול להיות שלכל יום לפי הכוכבים המזלות של אותו יום, ומכולם הייתה הכי מוכשרת זרש. כנראה שהייתה להן זוגיות טובה. וגם בכל זאת נראה ככה גם מהכתובים, אמרו לו זרש אשתו, בכל אוהביו. אז היא אמרה לו זרש, איך תהרוג אותו את מרדכי היהודי? אם תרצה להטביע אותו במים, כבר הם, אבותיו ניצלו מזה, שהמצרים טבעו במים. ואם תרצה לשים אותו בגובה האריות, כבר דניאל ניצל מגובה האריות. כאילו אנשים מאמונתו, אלוהים של אלו הציל אותו מגובה האריות. אם תשים אותו בכבשן האש, חנניה, מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש. אם תשים אותו בבור האסורים, יוסף הצדיק יצא משם. ואז היא עושה את כל הרשימה הזו, והיא אומרת, רק עץ, אף אחד מאבותיו לא נתלה, היה עץ, הוא יהיה הראשון. עשו לו עץ גבוה 50 אמה, ואז נאמר על המן, ויעש העץ. אז מספר רב ינקלה, באותו לילה חשבתי לעצמי, איזה קיבעון יש לה לזרש הזו. היא רואה איך הקדש ברוך הוא אין סופי, זה, שם היא נתקעת, שעל העץ, על העץ, יסו עץ למרדכי, ושם הקדוש ברוך הוא לא יוכל להוציא אותו. במילים אחרות, זה כמו שלמיואש יש קיבעון מחשבתי, שהוא בעצם אין לו תסריט איך אפשר להינצל מהעניין הזה, אז כך גם לרשע יש קיבעון מחשבתי, כמו זרש היא עושה שיקולים. אז אומר, היא הייתה כל כך מגוחכת בעיניי זרש באותו לילה, שזה היה ביטחון שלי בהשם. היא עושה, היא רואה את כל הניסים שנעשו לאבותינו, והיא נתקעת על המחשבה הזו שויעש העץ. אומר, אני אכלתי בשמחה את לחמי, וישנתי טוב, והיה איתי כומר פרובוסלבי, אומר, שכולו היה רעד מפחד, והוא התייתד איתי. אז הוא אמר לי, אתה היחיד מאיתנו שתנצל. אמרתי לו, תוכיח. אומר, אם אתה, הכוונה היא, תנמק את דבריך. אומר שהקדוש ברוך הוא, אומר, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחזיר לאדם כפי המידה שהוא בוטח בו. ואני רואה עליך שאתה בוטח בו לגמרי. ורב ינקל שאל לחוש הומור, כשהוא סיפר את זה עשרות שנים אחרי זה, אומר, אי אפשר להגיד שהוא טעה. היכולת הזאת. עכשיו, כדאי להוסיף שבאמת בנוברדוק עמלו על זה. ממש עמלו על העניין הזה. שלא להתפעל מבשר ודם. לא להתפעל מהאמירה של האחר. והמנהיג שלהם, של הקבוצה הזו, זה הצדיק שקראו לו רבי יויזל, יוסף יויזל מנוברדוק. והוא כתב גם ספר שנקרא מדרגת האדם. ובספר הזה יש כמה פרקים על מידת הביטחון. אז בשבת, בגלל שקראתי את הסיפור הזה על אבנט קליגלינסקי, קראתי קצת בספר הזה, אבל שם הוא באמת, הוא מביא, רק לקרוא את זה, זה כבר מלחיץ על המדרגות של הביטחון. מצד שני, לספר מצדיקים שהיו מונחים שם לגמרי, וטענו, אז זה מהספר, הנני בידך. הנני בידך. אם הזכרנו את המושג ענווה, אז דיברנו בהרחבה על המושג הנני. שיוסף הצדיק, שהאביב מבקש ממנו שילך לראות בשלום אחד, אז הוא אומר, הנני. ועל זה אומר רש"י, לשון ענווה וזריזות. זה עצמו הנני בידך, זה. אני בכלל ממליץ שקורים דברים כאילו, יש אנשים שיכולים להיכנס מזה ממתח, שמזהים את הפער מול התפיסה שלנו, הרמה הרוחנית שאודותיו מדבר הספר. אבל אם יש לנו את הרוח הספורטיבית שאנחנו שמחים בשבילהם, שמחים בשבילהם, או מקבלים איזה אפילו אור מקיף, מה זה אור מקיף ואור פנימי? יום הרבה דיברנו על אור, יש לנו אור חזר ואור ישר. אור מקיף זה שאני שומע איזה רעיון, הבנתי אותו, אבל אני עוד לא חי אותו. יכול לדבר עליו, אני אפילו אולי מבין אותו, אבל זה לא אומר שבשעת מבחן אני מיישם אותו. ואור פנימי, זה אומר שגם הבנתי את הרעיון, וזה כמו רותמה במערכת, שבשעת מבחן זה יהיה חלק ממני. אז כשאנחנו קוראים ספרים כאלו, אז אפשר ליהנות מזה ברמה של אור מקיף. לא להיכנס לקונפליקט שאנחנו כבר צריכים להיות שם. עצם אפילו ההזדהות או ההנאה לקרוא סיפורי צדיקים כאלו, זה עצמו כבר קשר עם העניין הזה. אם זוכים יותר, אז מתבוננים בזה, מתפללים בזה. הרעיון של אור פנימי, שאני חי את הרעיון, אז גם מספרים שאחד הצדיקים בא תלמיד לשאול אותו אם מותר לו לקחת הלוואה, כשהוא לא יודע מאיפה הוא יחזיר, רק יש לו ביטחון בהשם שיוכל להחזיר. אז אמר לו, אם אתה יכול לקחת את ההלוואה הזו בתנאי, שאם בכנות שלך מישהו אחר היה בא אליך ואומר שהוא מבקש הלוואה, אבל אין לו שום מושג מאיפה הוא יחזיר, והוא סומך על השם, אם היית נותן לו את ההלוואה עם הנתונים הללו, אתה יכול גם לבקש את ההלוואה בנתונים הללו. אז אתה רואה את העניין הזה. אז הוא אומר, ואין עניות אלא מן הדעת, ועל זה צריך רחמנות. כי אין רחמנות גדולה מזה. אין רחמנות גדולה ממה? מעניות מן הדעת. כי משעת עניות מן הדעת, בן אדם באמת הוא במשבר. ועניות זה בכללות ובפרטות. אני אוסיף עוד משהו על העניין הזה של ענווה זה זיהוי הזדמנויות. מסופר על רבי זושה ורבי אלימלך, שני האחים הקדושים, שהיו פעם באחד הנדודים שלהם, עצרו אותם, היו במעצר. והתנאים שם היו לא נעימים, וחלק גם היה שם צפוף, וגם אותו דלי שבהם אנשים היו עושים את הצרכים שלהם, זה היה במרכז החדר. ועל פי ההלכה אסור להתפלל וללמוד תורה במקום שיש בו ריח רע. אז הם נורא הצטערו על כך, מילא הם עצורים, זה עניין אחד, אבל הצטערו שהם לא יכולים להגות בתורה באותם שעות. אז אחד מהם עורר את השני, רב זושה אמר לאח שלו, אחי היקר, כל רצוננו לעסוק בתורה זה להגיע לדבקות בבורא, וזה שאנחנו מקיימים את דברו, לא להגות בתורה, שזה גם מצוותו, זה גם תורה, זה גם סיבה לדבקות, זה גם דבקות, כמו שבמקום שאפשר להרר אנחנו עוסקים בתורה וזה מביא אותנו לדבקות. ככה, האימנות זה גם דבקות ברצון האל, לא להרר בדברי תורה במקום עם ריח לא נעים. והם כל כך העמיקו ברעיון הזה, שהם יכולים להגיע לדבקות בהשם על ידי אימנעות מהלימוד, כמו שאפשר להגיע בשעת הלימוד, כשהם התחילו לרקוד סביב הדלי של השופכים. אז השומר לא ידע מה הסיבה, אבל הוא הבין שהדלי משמח אותה, אמר, קודם כל נשבית להם את השמחה. דבר ראשון, הוא הלך והוציא את הדלי מהחדר. טוב, שאתם כבר מבינים שהם המשיכו לרקוד. אז הסיפור הזה, המקום שאליו אני מבקש לקחת אותו, זה במובן של ענייני. במובן של מה זה בעצם ענווה בהקשר של מה אנחנו מדברים, שזה יהיו הזדמנויות. ענווה זה לוותר על התפיסה איך הדברים צריכים להיות. כי כשאני לא בענווה, אז סביר להניח שהמציאות לרוב היא תצייר אותנו. המציאות לרוב היא תהיה להפך השמחה. והענייני זה בעצם לקחת את העניין הלא רצוי ולפתוח שולחן עוד אותה. זה כבר התפתחות הרעיון, זה לא רק לרקוד, זה לפתוח שולחן. לקחו את הנושא שמעיק, שיש לכל אחד בחייו, אם יש, לא לייצר אותו במיוחד, ועשו מסיבה צנועה בעניין. כי בעצם זה על פי אותו רעיון, כמו שדבקות בכל מצב, אז אם נעזוב את המונח הדתי של דבקות בבורא, אז ככה זה גם שפע בכל מצב. יש שפע שהוא באופן הנראה והנגלה, ויש שפע שיכול להתגלות דווקא מההיעדר הזה, דווקא מהחיסרון הזה ש... קודם טיילתי ברחוב נחלת בנימין, היה מדבקות על כמה ספסלים, תודה לך אהובי שהלכת ממני. סתם יש שם סיפור כואב, הניסוח הוא גם בעייתי, כי היא עדיין קוראת לו אהובי. עד שני תרחה לעשות מזה סטיקר ולהדביק את זה על כמה וכמה ספסלים. אז גם אם לא ירדנו לעומקו של רעיון מה עבר על מי שכתבה את זה, לפחות הבאתי את זה בפניכם. השיעורים הכי מבורכים, שזה אני אקבל אס-אמס אחרי השיעור ממי שהדפיס את זה או משהו, עם תוספת ביור לעניין. אז העניות מן הדעת היא בעצם נתקעת על הסיטואציה, היא לא רואה משהו מעבר. והענווה זה לוותר על תפיסה. שוב, לכל אחד מאיתנו יש מושגים על ענווה והם גם נכונים, לא להתפאר על האחר, לא להחזיק מהאיכויות שלי כוחי ועוצם ידי. והיום אני מדגיש את הענווה במובן של לוותר על תפיסה שרק אופן מסוים זה האופן המיטבי עבורי. ענווה זה בעצם ההתבטלות לרצון השם. שם היה שם עוד סיפור בספר ענייני של רבי ינקלה, שאומר שאחרי השואה פגש אותו חבר שהיה מיואש לגמרי ושאל אותו איך ממשיכים מכאן באחד ממחנות העקורים בגרמניה. אז הוא סיפר לו על סנחריב שהוא עשה מצור על ירושלים, והוא נדר נדר שאם הוא יכבוש את ירושלים אז הוא יקריב את שני בניו לקורבן לעבודת האלילים שהוא האמין בה. והיה כידוע נס, היה בתקופתו של חזקיהו מלך יהודה, ו-185,000 קציני צבאו נהרגו, מתו בלילה אחד במגיפה. ונותרו סנחריב ושליש שלו ושני בניו. הוא אמר, למרות שהפסדתי וכל צבאי מת, אף על פי כן הוא ביקש לבטא את נאמנותו לעבודת אלילים שלו ולהקריב בכל זאת את בניו. שני בניו תפסו אותו לפני שהוא הספיק לעשות את זה והרגו אותו. אז רבי ינקלה אמר לו, לאותו יהודי שבור לב, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שבתומה אותו סנחריב רצה להישאר נאמן לפולחן שלו למעלה מטעם ודעת, אומר גם לנו יש את הזכות, גם אם אין לנו דרך לבאר, להסביר, להמתיק את כל מה שעבר עלינו, זה לעומת זה עשה אלוקים שאנחנו יכולים לבחור בנאמנות לשם יתברך. ואחרי שנים סיפר לו אותו חבר שזה ממש החיה אותו. ובאמת אין לנו מושג איזה דיבורים בכל פעם נותנים לזולת את ההתעוררות. הוא סיפר שאחרי הרבה שנים הוא נסע פה בתל אביב, היה צריך להגיע לאיזה בית כנסת להרצאה, והוא לא מצא את זה, פתאום עוצר לידו מישהו, הוא צועק לו, זה לעומת זה עשה אלוקים. הוא לא הבין מה. הוא אמר לרבי ינקל, אתה לא זוכר אותי מגרמניה, ממחנות העקורים? אמר לו, לא, הוא אומר, קודם כל בואו כנס, אני אקח אותך לאן שאתה צריך. ואז הוא סיפר לו, שברגע המשבר הזה, זה היה הרעיון שהוא נתן לו. אגב, גם דברי התחזקות, שהם לא סטטיים, בשפה של רבי נחמן זה נקרא, יקשר את ליבו, להנקודה, השייכת לליבו בעת הזאת. זה כמו מכל דיבורי הביטחון ומדרשי חז"ל על ביטחון ופסוקים, הוא נתקע לסיפור הזה של מגילת אסתר בלילה שעומדים להוציא אותו להורג. אני קורא לזה נתקע, זה כאילו זלזול כזה, אבל מובן שאני אומר את זה באהבה גדולה. ולא רק זה, גם בנובלדורק לימדו להתבונן, לקחת סיפור, לקחת מקרה חז"לי, להעמיק בו, להיות בו בעומק, באמונה הזו של אין עוד מלבדו. מנוברדוק היו אומרים שההשתדלות למה היא דומה? הרי אצל הדתיים הרבה אומרים, תאמין בהשם ותעשה השתדלות. פעם שמעתי מישהו שאומר, איך אומרים השתדלות בשפה התורנית, או איך נקראת השתדלות בשפה התורנית? אובססיה. זה כביכול כמו לג, שבשם ההשתדלות אנשים אובססיביים אומרים רק השתדלות, מאמץ קטן. אבל אומר, למה הדבר דומה? לבן אדם, לאלך שצועד בדרכו עם תיק כבד על כתפיו. ובעל עגלה או בעל רכב עוצר לו ואומר לו, בוא תעלה. אז הוא נענה בשמחה, אבל הוא ממשיך להחזיק עליו את התיק. אומר לו, למה אתה לא מניח את זה? אומר, אני לא רוצה להכביד עליך. מספיק שעזרת לי לעלות, אבל... עכשיו את ההמשך אנחנו יכולים להבין לבד. אומר, ככה זה גם ההשתדלות. עכשיו, גם הביטחון וגם ההשתדלות זה כל חד כפי מה שהוא משאר בליבי. זה לא בא לומר לנו לא לעשות את ההשתדלויות המקובלות. אבל זה יפה לדעת, זה משמח לדעת שהיו אנשים שהיה להם דעת כל כך רחבה. אז בהרחבה הזאת אנחנו יכולים לקרוא עוד פעם את המילים שרבי נחמן בתורה קופיו. איתא דאין עניות אלא מן הדעת. זה עניות. ועל זה צריך רחמנות. כי אין רחמנות גדולה מזה. ועניות זה בכללות ובפרטות. בכללות על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא. וצריך הבעל שכל להשכילו. כי מה זה בעצם עבודת הבורא? עבודת הבורא זה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא בכל סיטואציה. עבודת הבורא זה רמושה פיינשטיין שעונה לגברת מתי זמן הדלקת נרות. ועבודת הבורא זה הלל שאומר שאלה גדולה שאלת בני לאותו אחד שפונה אלה. ועבודת הבורא זה רבי ינקל שמפנה מזמנו לעודד את אותו אחד ששבור אחרי השואה. ועבודת הבורא זה בעצם באיזה אופנים יש לנו את היכולת להתחבר. אז הוא אומר, יש מה זה עניות על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא. הוא לא יודע איך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. למה הוא עני? כי אולי הוא חושב שאת הקדוש ברוך הוא פושים רק בכותל, או רק דרך סידור התפילה, או רק אם יש לך זקן ארוך. זה לא מוריד מערכו של זקן ארוך, אבל זה לא ברירת מחדל. אני אספר לכם סיפור על זקן. פעם בבא סאלי דיבר עם תלמידה ובעריכות גדולה על חשיבות גידול הזקן על פי הזוהר הקדוש. אחד התלמידים נורא התלהב, בא הביתה ואמר לאשתו שהוא מגדל, החליט לגדל זקן. אז היא אמרה לו, לא יקום ולא יהיה על גופתי. אז הוא הלך בבכי לבבא סאלי, אמר, עם כל הרצון שלי זה... ובבא סאלי אמר לו, תגיד לאשתך שבשמיים נגזר שלאחד משתיכם יהיה זקן והיא צריכה להחליט למי. אז גם האיש שאין לו שכל בעבודת הבורא זה בעצם ההבנה שבכל דרך אחד היהו. בבית הכנסת ובשוק העבודה, ברכב ובבית. בזמנים של קטנות מוחין, בזמנים של גדלות מוחין. על זה, על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא, וצריך הבעל שכל להשכילו. זאת אומרת, מי שיש לו ידיעות והבנות, צריך להפיץ אותם, צריך הבעל שכל להשכילו. ובפרטות על האיש עצמו, כי יש זמן שאין לו שכל. אותו אחד שכמה מילים קודם רבי נחמן קורא לו בעל שכל, בעל שכל כוונה שיש לו הבנה ויש לו דיבורים ויש לו ידיעות ויש לו עירת שמיים, שורה אחר כך אומר עליו רבי נחמן, ויש זמן שאין לו שכל, הוא נקרא קטנות המוחים. זה מצבי רוח שרק חסידי ברסלב מכירים. יש זמן שאין לו שכל, הוא נקרא קטנות המוחים, שכל הידיעות, כל ההבנות פתאום לא זמינים, לא ישימים, הבן אדם נמצא בעין, בריק. אז איך נקראת הסיטואציה הזאת? קטנות המוחין. וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות המוחין, לא להישאר שם. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים. הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. רבי נחמן רומז לנו בעצם שקטנות המוחין, אם גדלות המוחין על ידי זה נמתקים הדינים וממשיך חסדים ורחמים, אז מה קורה כשבקטנות המוחין נמשכים עליו? מה ההפך מחסדים ורחמים? אפשר להישאר בלשון העדינה, הוא מושך עליו ההפך של חסדים ורחמים. זה מעניין, אומר רבי נחמן, זה השורש של הדינים, קטנות המוחין. שהתודעה מצטמצמת, מה זה התודעה מצטמצמת? שאנחנו בעצם נתפסים על איזשהו עניין, שבלי אותו רכוש שעבד אין טעם לחיים, בלי אותו בן זוג שהלך אין טעם לחיים, בלי אותו מקום עבודה שפותר אין טעם לחיים, בלי איזשהו סיפור. זה קטנות המוחין. ולבוא לגדלות המוחין זה בעצם להרחיב את התודעה. אני אחזור שוב על המילים הללו, כי הן כל כך חשובות. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקים כל הדינים. הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה מאמר חכמנו זיכרונה לברכה. גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות. שני ולא שתי, זה פה במקור. רבי נחמן משום מה בחר לא להיות, להיצמד לשם המספר. יכול להיות שאצל חזן מופיע שתי אותיות, אבל בלקטי מועד שני אותיות. יכול להיות שזה גם בעניין הזה של לא להיצמד לעניין. גדולה תאה שניתן בשני אותיות, שנאמר כי אל דעות השם. אני אסביר מה הכוונה. גדולה דעה, דעה זה מלשון דעת, דעת זה גדלות מוחין. הדבר הזה שנקרא דעת הוא כל כך משמעותי, שהוא מופיע בפסוק בין שני אותיות. הכוונה היא בין שני כינויים של הבורא. נאמר בפסוק כי אל דעות השם. מצד אחד המילה אל, ומצד שני המילה השם, שזה שם הוויה. ובאמצע בין הכינוי הזה של אל, שזה מידת החסד, לבין הכינוי של הוויה של מידת הרחמים, באמצע נמצאת המילה דעת, דעה. דעה זה הכוונה היא גם דעת, אל דעות השם. זה מופיע בתפילת חנה, שהיא אומרת, אחרי כל הסבל שהיא עברה, כי אל דעות הוויה, ולא נתקנו עלילות. הכוונה היא ממנו כל ההתרחשויות שמופיעות בעולם. מה שרוצה לומר, שבן אדם יש לו דעת, אז הוא זוכה להיות מוקף באור השם, הוא מוקף בחסדים ורחמים. כי שם אל מסמל חסדים, ושם הוויה מסמל רחמים. זה מה שהוא אומר, כשיבוא לגדלות המוחין, נתעורר עליו רחמים וחסדים משני אותיות. אותיות הכוונה היא כינויים של הקדוש ברוך הוא. אל הוא חסד, ויש פסוק שגם מרמז שהכינוי אל זה חסד, על דרך חסד אל כל היום, חסד אל כל היום, ואי הוא רחמים, על דרך רחמך רבים השם. פה אני מזמין אתכם, מי שמתאים לו לקרוא לי, למרות שהכינוי שלי זה מיכי, שמי המלא זה יחיאל מיכאל, אחרי דיבור כזה שבשם אל זה למשוך חסדים, אז אני הולך עכשיו על מיתוג מחודש, יחיאל מיכאל. אומנם זה פחות תקשורתי ממיכי, אבל בפנייה אישית, למרות שאין לכם משהו לשאול אותי או לכתוב לי, אבל אני מזמין אתכם, מי שמתאים לו ביממה הקרובה לכתוב לי איזו שאלה כאילו מומצאת או איזו מילה תודה, ולהתחיל במילים שלום יחיאל מיכאל, ברצוני להודות לך על המפגש הערב. אני אכתוב לכם תודה או משהו כזה. אני רוצה לעשות שימוש ביחיאל מיכאל. הגיע הזמן. אז חסד אל כל היום. זה עצמו פסוק שמסמל גדלות מוחין. מה זה חסד אל כל היום? שאהבת השם והשפע שלו הוא כל היום, הוא לא מותנה בזמן. מה שחוסם את זה, זה התודעה שלי. על דרך רחמך רבים השם. גם ואי הוא רחמים, על דרך רחמך רבים השם. גם הפסוק שמדבר על רחמים נאמר רחמך רבים. קטנות מוחין אומרת שהרחמים של השם הם מועטים. הקטנות מוחין אומרת שהחסדים של השם הם מוגבלים. אבל שבא לגדלות מוחין, וזה יש את שני הפסוקים הללו. וזה פירוש הפסוק אשרי משכיל אל דל. היינו, כשהוא בקטנות המוחין, הוא משכיל עצמו לגדלות מוחין. קטנות המוחין זה בעצם סוג של מצב רוח, סוג של דיכאון, סוג של תודעה מוגבלת. כשהוא בקטנות המוחין, הוא משכיל עצמו לגדלות המוחין, זה נקרא אשרי משכיל אל דל. אני חוזר שוב. הפסוק אומר, אשרי משכיל אל דל. דל זה מילה נרדפת למה? לעני. אז כשבן אדם נמצא בתודעה מצומצמת, אפילו זה אתה עצמך, ואתה אומר לעצמך דברי חיזוק ורעיונות מתוך תורת החסידות, אתה נותן לעצמך השכלה, אשרי משכיל אל דל. זאת אומרת, להזכיר לעצמך בדיבורים, להזכיר לעצמך ברעיונות, ש... להגדיל, לתת לדל עוד דעת שלא ייתקע שם בקטנות מוחין. אזי ביום רעה ימלטהו השם. יום רעה, מפרש רבי נחמן לפי זה, זה יום של קטנות מוחין. יום רעה, אין באמת יום שהוא רע, אבל מה הופך אותו כביכול לרע? שהתודעה שלנו מספרת לנו סיפור שיש שם חיסרון גדול, זה בעצם היום רעה. רבי נתן, כל עניינו בחייו היה להיות בתודעה הזאת של אשרי משכיל אל דל. המכתבים שהוא היה כותב, הליקוטי ההלכות שהוא כתב כל כך בהרחבה. כל פעם שבן אדם משכיל את עצמו, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אפשר לעשות את זה בכל מיני אופנים. אפשר גם לכתוב לעצמנו מכתב. מכתב כביכול מהנשמה אליי. הנשמה זה המימד שבו יש לי את האמונה ברוחניות הצרופה, ואליי זה לאישיות המורכבת מגוף הנשמה ששם נמצאים הדאגות. נסו את הטכניקה הזו. של עוד דיבור. אז אני רוצה לקרוא לכם מכתב מרבי נתן, שהוא, רבי נתן לא התעייף מלחזור על הרעיונות שלו מאות פעמים. יש ספרים שבהם נטייה לחדש, זאת אומרת, אם הבאת איזה רעיון, בפרק הבא תביע רעיון כבר חדש. אבל רבי נתן חזר על אותם עקרונות של התחזקות כל פעם בעילה אחרת, בתירוץ אחר, של היכולת הזו להתחדש. הוא אומר, תראו מה אומר על ספרי רבי נחמן. אומר, וגם התפילות והשיחות הקדושות וסיפורי מעשיות, הפוך בהם והפוך בהם, כוונה העתיקה בהם שוב ושוב, וסיב ובלה בהם, תבלה איתם הרבה, ומהם לא תזוע, שאין לך מידה טובה מהם, כי אין שום דבר רצה בעבודת השם נמנע מכם, שלא תוכלו למצוא בספריו הקדושים. עכשיו, פה זה לראות את ההפלגה, כמה האהבה הייתה לרבי נתן לספרים של רבנו. אומר, כי הם כולם מלאים עצות לכל אדם שבעולם. אפשר לראות את זה כדברי הפלגה והגזמה, אפשר לראות את זה בפשטות. אבל אני פשוט אומר את זה בכל, שמי שחש שזה מוגזם, אז מותר לתת ביטוי לכל הזה. אבל תראו מה הוא אומר. כי הם כולם מלאים עצות לכל אדם שבעולם, בכל דרגה ודרגה, בכל מיני עליות שבעולם ובכל מיני ירידות שבעולם. יש יריד של הירידות, כל מיני ירידות. וכבר דיברנו הרבה מזה, והעיקר שתיזהרו לקיים מה שהזהיר מאוד שאסור להיות זקן. אסור להיות זקן. זקן זה בעצם עייפות מלהתחדש. בדרך כלל רבי נחמן טען שהזקנה הפיזית שבא לידי ביטוי שהאיברים יותר נוקשים, אומר, היא השלכה של זקנה מנטלית. זה לא קשור להוכיח את זה מדעית או לא, אבל קודם כל כתפיסה. שאסור להיות זקן, זה בעצם להגיד זהו. אני כבר, שהזהיר מאוד שאסור להיות זקן. ואירים קולו הקדוש וקרא בקול גדול ואמר, אלט תור מן ניצזיין. מה זה ביידיש? אסור להיות זקן. לא את כל המילים שקראתי ביידיש, למרות שהם היו מתות אני יודע, אבל אלט זה מלשון אלטה. אלטה זה ישן, זקן. אלטר ביידיש זה זקן. כן, נתפס מזה קצת. נסו לראות מה זה שהזהיר מאוד שאסור להיות זקן. איפה זה רלוונטי לי המילים הללו שהזהיר מאוד שאסור להיות זקן? להיות זקן זה בעצם להגיד, הרעיונות הללו כבר שמעתי, ההתחזקויות הנחמניות הללו בסדר, זה... פעם התלהבנו מהם, פעם שהם היו חדשים. מה זה להיות זקן? שלהגיד, טוב, זה כבר לא פועל עליי. וכבר הזהירו רבותינו על זה כמה פעמים ואמרו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה מתוך הספר, עלים לתרופה, ספר המכתבים של רבי נתן, מכתב 374, שיניים ד' ואם תעברו בצורה מחקרית, אתם תראו שהוא חוזר על הרעיונות הללו עשרות פעמים. אבל פחד, הוא כתב לבן שלו שוב פעם. כל יום יהיו בעיניך חדשים. לכן אמרו זל, בכל יום יהיה דומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. וכן הרבה. אך ביותר ויותר הזהיר אדוננו, מורנו ורבנו זל על זה. על מה נאמר על זה? על מה הוא אומר? על זה. אסור להיות זקן. אך ביותר ויותר הזהיר אדוננו, מורנו ורבנו זל על זה. הזקן הוא גם נושא בליבו תפיסה שהוא כבר לא יכול להתחדש. גם זה הבחינת זקנה. כי כל עניינו הבחינת התחדשות נפלא ונורא מאוד מאוד. זה היה העניין של רבי נחמן. שיכול להרים ולחדש הנפשות שירדו ונפלו מאלפים שנה. אין פה על נשמות. וכמה גלגולים עברו עליהם, ופה יש מידע בפרסום ראשון, כי רוב נשמות דורות האלה הם גלגולים. ואני שזה לא נשמות חדשות. ומה שנעשה עמהם בכל גלגול אי אפשר להשיג. עכשיו אם אמרתי מקודם שלפעמים רבי נתן מפליג בדיבורו ומייחס לרבי נחמן דיבורים מפליגים, זה היה רק הפרומו למה שאני אקרא בפניכם עכשיו. אבל אתם זוכרים מה ההנחיה שלי? מה ההנחיה? שאם זה מעורר התנגדות או הסתייגות, אז מה לעשות עם ההסתייגות? מה? לתת לה מקום. אז מי מסכים ל... זה מאוד חשוב, כי אם, זה לא סתם שאני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם בפניכם, כי אם נותנים מקום להסתייגות, אני פנוי לשמוע את הנאמר. כי אם לא נותנים מקום להסתייגות, אז אני אסוג בזה. אחרי זה עם עצמך, תראה מה אתה לוקח, מה לא. אחרי זה גם אבקש מכם פידבק, האם זה מסוג הדברים שבאמת היה צריך לעשות הכנה ולא סתם לקרוא את זה. שבאמת יש פה, האם הגזמתי שזה דברים מפליגים או דברים מדהימים. אתם באיקון? לא ביקשתי את זה להרבה חלקים בשיעור, זה על השורות הבאות. ואני יודע ומאמין באמת שאדוננו, מורנו ורבנו יודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור, מיום ברו אלוהים אדם על הארץ עד הנה ועד הסוף האחרון, ויודע כל הקלקולים וכל התיקונים של כל אחד ואחד, וכל הידיעות הללו הם אצלו דבר קטן, כי השיג השגות אלוהות שאי אפשר לתפוס במחשבה כלל. מחכה לפידבק. רבי נתן אומר על רבנו שהוא ידע מה יעבור על כל אחד בבריאה מראשית הבריאה עד סוף הבריאה. היה צריך את ההקדמה או לא? דיבורים מפליגים? מה? אני חוזר על זה שוב. אומר, חוץ זה אומר רבי נתן על עצמו, הוא לא אומר על ה... תקנה את זה, את הדיבור. רק לקנה ברבי נתן, תחשבו, להיות בקשר עם הורה, שזה מה שאתה מאמין עליו, איזו חוויה שאי אפשר לתאר. ואני יודע ומאמין באמת שאדוננו ורבנו, מורנו ורבנו יודע היטב, בכלליות ובפרטיות, כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור, מיום ברו אלוהים אדם על הארץ עד הנה ועד הסוף האחרון, ויודע כל הקלקולים וכל התיקונים של כל אחד ואחד, וכל הידיעות הללו הם אצלו דבר קטן, כי השיג השגות אלוהות שאי אפשר לתפוס במחשבה כלל, כמו שכתוב, לית מחשבה תפיסה בך כלל. מה אומר? מה אדבר? נפשי יודעת מאוד, וגם מעט הידיעה שאיר בי האביון בנפלאותיו העצומים, קשה מאוד להכניס מעט בחבריי. רבי נתן מודע לפער של החוויה העצומה שהוא חווה, ושקשה לתווך אותה למי שלא חווה את החוויה הזו. אומר, ואף אל פי כן חסדי השם כלותנו, וכבר עשה עמנו ועמי ביותר נפלאות, להודיענו ולהתאימנו מנעימת תורתו הקדושה, מה שהודיע. בכל אופן, המכתב עוד ארוך. לענייננו, המסר הכי עיקרי שבו זה לא להיות זקן. הוא בעצם אומר, רבי נחמן יודע את כל התיקונים לכל הקלקולים, אבל לבית אחד הוא נתן טוב במכתב. לא להיות זקן. לא להיות זקן זה גם עבורי, זה לתרגל גמישות הגוף בכל מיני צורות עבודה גופנית שמוכרת בעולם. לא להיות זקן. כל מיני ספורט שבעולם. בתנאי שנהנים מזה. כי לעשות את זה בשביל לסבול זה סוג של זקנה. זקנה זה הכוונה היא תפיסות מיושנות. לבחור את הפעילות הגופנית שהיא משמחת את הגוף. אשתי שהתחילה ללמוד שיטת פלדנקרייז אמרה לי פעם בהתלהבות, היא למדה את זה לא כעוד דבר שלומדים, אלא ממש חוותה עם זה אורות, כנראה חוויות מאוד משמעותיות תוך כדי הלימוד. אמרתי, לא האמנתי שהגוף כל כך יכול לשמח את האדם. לא ידעתי, זאת אומרת, אנחנו מכירים שהנשמה כי יכול לשמח את הגוף? אומרת, לא העליתי ודעתי שהגוף כל כך יכול להעיר לנו את הנפש, כאילו שזה יכול לבוא דו צידי. עכשיו זה גם מתאים לדיבור של רבנו, כי בתורה הזאת בדיבור של הנשר הגדול שאומר דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר שובו אל האוצרות שלכם, חידלו עוד מלהיות עניים ושובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים בהם, אז כמה שורות אחר כך מופיע ביטוי חזרו אל הגופים שלכם. ואם משתמשים בשיטה הזאת שעושים קישורים בתוך הטקסט, אז שזה שיטה, שזה חלק מהכללים של ללמוד ליקוטי מאורן וגם סיפורי מעשיות, אז כביכול אבי נחמן רומז לנו שהאוצרות שלכם זה הגופים שלכם. בתוך כך דפק הנשר הגדול, בא נשר גדול ודפק על המגדל ואמר להם חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. שימו לב לביטוי שובו אל האוצרות שלכם, כן? ואחרי כמה עשרות שורות נאמר חזרו אל הספינות שלכם שהם הגופים שלכם שנשברו. אז יש פה קשר שאומר לחזור אל משהו, שובו וחזרו. שיעור אל האוצרות שלכם וחזרו אל הגופים שלכם. עכשיו זה לא משהו שצריך להוכיח אותו שלזה בדיוק רבי נחמן התכוון. אבל אם זה מעורר בי השראה ואני מבסוט מהקשר הזה שמצאתי בין שוב אל האוצרות שלכם וחזרו אל הגופים שלכם, וזה לא להמציא איזה הלכה חדשה או רעיון מופרך, אז אפשר להתחזק מהקישור הזה. על אף שיכול לבוא מישהו שבקיא בסיפור ולומר לנו מכילה מכבודו, לא הבנת את זה בכלל, לא ראית מה כתוב באמצע. חזרו אל הגופים שלכם, שנשברו. עכשיו, לקראת הסיום של הטקסט הזה אומר, נמתקים כל הדינים, זאת אומרת, אשר מזכיר דל ביום רע ימלטי הרושם שאתה ביום רע שזה יום של קטנות מוחין, נמתקים כל הדינים. הוא אומר שמדובר פה על האדם כלפי עצמו, שישכיל את עצמו. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות מוחין, אם קשה לו, זאת אומרת קשה לו לדבר אל עצמו, קשה לו ללמוד בעצמו. עד עכשיו דיברנו בהרחבה שבן אדם צריך להביא את עצמו מקטנות מוחין לגדלות מוחין, שעל ידי זה נמתקים הדינים. אומר, ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות מוחין, עצה לזה שישכיל אחרים. ועל ידי זה נתעורר גם אצלו. פתחנו את השיעור שאמרנו שנקרא שתי תורות בליקוטי מאורן, שברבי נחמן אומר על החשיבות לדבר אל האחר גם אם הוא לא לגמרי שם. אז תודה לשם יתברך שזימן לפני את המיקרופון בערב זה. יכולתי לקיים את זה. שם משכיל אל דל, יום רע יום אל תאו השם. יהי רצון שנזכה לתת אמון לעצותיו של רבנו. ובעיקר לשאול מה זה עבורי לא להיות זקן. מה זה עבורי, לא מה זה עושה למישהו אחר. כי אם רבי נתן אומר שהיה לו ריבוי עצות, אבל מזה הוא עושה עניין גדול, אז יכול להיות שנגלה גם במשפט הידוע והמוכר הזה עניינים חדשים ומפתיעים. תודה לכם. היה לטוב.